שאני פחות רוצה להתמקד ככה ספציפית על עניינו של ט"ו בשבט. אנחנו נכנסים, אני חושב, גם לתקופה מאוד מאוד ככה אינטנסיבית, מחיל אל חיל, מט"ו בשבט, עוברים איזה שבועיים, מגיעים לראש חודש אדר, מגיעים לפורים, מגיעים ראש חודש ניסן, מגיעים לפסח. בקיצור, נכנסים עכשיו מה שנקרא, קצת יוצאים מהחורף הסגרירי להמון המון התרחשויות בחיים הלאומיים, בחיים הפרטיים, בעבודת השם שלנו. וחשבתי ככה להתבונן בעצם בעיקר על מה ט"ו בשבט, אבל גם דרך התהליך שט"ו בשבט מתחיל, ונתחיל דווקא מהסוף להתחלה. זה דרך טובה קצת, שמעניין במוצ"ש. אז הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, סוגיה ידועה, מחלוקת מאוד מאוד מיוחדת, שאומרת כך, תניא. יש דפים לכולם? יש דפים אצל בצד הראשי? לא? הנה, יש לנו. אז הגמרא אומרת, תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף עם בית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים לגאל. זו הדעה הראשונה של רבי אליעזר. בר הפלוגתא המפורסם שלו, רבי יהושע, אומר אחרת, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. אז יש פה, האמת היא, המון המון פרטים שיש מקום לפתוח אותם, אבל אני רק במה שהדגשנו, המחלוקת המאוד מאוד מעניינת הזאת, מתי נברא העולם? באיזשהו מקום? מתי זה ראש השנה? האם בתשרי או האם בניסן? ולהגיד שפה זה לא מחלוקת פשוטה, טוב, אחד אומר תשרי, אחד ניסן, תחליטו מתי נברא העולם, זו שאלה מאוד מאוד דרמטית להכריע אותה. אז יש איזו תשובה מעניינת בכתבי הרי הקדוש על בריאה במחשבה ובריאה במעשה, ומעבר לתשובה הזאת אנחנו ודאי נאמר על מחלוקות שכאלה, הכלל אומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, ברור לנו שאת ראש השנה שאנחנו מכירים, הוא יהיה בתשרי, לא יעזור כלום, וניסן הוא ניסן עם פסח שמגיע שבועיים אחרי ראש חודש. עכשיו, מה הגמרא בעצם רוצה ללמד אותנו בשתי דעות לגבי בריאת העולם, וממילא שתי דעות לגבי ראש השנה? ונראה לומר כך. הדעה הראשונה שאומרת שהעולם נברא בתשרי, ומילא תשרי זה המרכז, זו הנקודה, זה ראש השנה, הייתי קורא לזה ראש השנה האוניברסלי. למה אוניברסלי? היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. וכאשר נגיע בעזרת השם למצב המתוקן של הבריאה, לא יהיה אחד בינואר, יהיה לכל העולם כולו, א' תשרי הולך להיות ראש השנה. למה? כי בעצם העולם כולו, כן, חוגג את חודש תשרי ואת ראש השנה שלנו, כבעצם ראש השנה של העולם כולו. מהו ראש השנה השני של ניסן? אז זה פסוק מפורש, קראנו לפני רגע. כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מסתבר שאחרי ראש השנה של תשרי, בעצם שזה ראש השנה האוניברסלי, יש לנו ראש השנה של ניסן, שזה ראש השנה הישראלי. באיזשהו מקום תחכום ישראלי מדהים, כולם מתחילים בתשרי, אנחנו זורמים איתם, גם לנו יש את ראש השנה בחודש תשרי, אבל ברגע שמגיעים לחודש ניסן, כולם ממשיכים בשגרה. יש כלל ידוע שהרגע הכי קשה בחיים זה האמצע, הרגע ביום, בסדר? הרגע בשבוע, הרגע בשנה, אמצע זה זמן קשה. שכחנו את ההתלהבות של ההתחלה, ועדיין לא רואים את השמחה וההשלמה של הסוף. אז כשכולם נשחקים, כשמגיע חודש ניסן, עם ישראל כדרכו בקודש, ומת הסטארט-אפ, יש לנו סטארט-אפ, ראש השנה. מתחילים חדש. כולם עכשיו בתוך הבלגן של השנה, אצלנו עצור הכל, יאללה ניקיונות, מוציאים הכל, שוטפים, צובעים, עניינים, כל משפחה והמנהגים שלה, ובעצם מתחילים שנה חדשה, שנה ישראלית. זה ראש חודש ניסן, ראש השנה המיוחד של עם ישראל. עכשיו ננסה רגע לברר מה בעצם מיוחד בראש חודש ניסן. כלומר להגיד שזה שלנו ברור, אבל מה זה בא בעצם ללמד אותנו? לאן הדבר הזה לוקח אותנו כאומה, כפרטים, לעבודת השם שלנו? למה נחכמין ראש השנה זה אותו הדבר? אז בואו נראה שפת אמת נפלא ביותר על פרשת שקלים. שפת אמת, אני מאוד אוהב את שפת אמת הזה, הוא פותח לנו את כל הציר הזה שננסה להבין אותו עכשיו. השפת אמת מתחיל ממשנה במסכת שקלים, שעוד שבועיים יש לה איזשהו קצת נפקמינה אלינו. אומרת המשנה, באחד באדר משניעים על השקלים. מה זה אומר? מבחינה הלכתית בפשטות, במיוחד בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מודיעים לעולם, משמיעים, כלומר מעוררים שכולם ישמעו, מה לעשות? להתחיל להכין את השקלים. מכיוון שמגיע ראש חודש ניסן, יש איזה משמעויות לקורבנות בבית המקדש, ויכנס עכשיו לפרטים, אז כבר אומרים לכולם, תתחילו להתכונן. עוד 30 יום, ראש חודש ניסן, רואים כבר את פסח, תתחילו לארגן שיהיה לכם את הכסף, את השקלים הללו, שתוכלו בעזרת השם לתרום אותם לתרומת הלשכה, לבית המקדש. עכשיו, שפת אמת שואל שאלה. באחד באדר משמין על השקלים, והוא שואל, למה באדר? שאפשר להגיד בפשטות, מה ההסבר הפשטות, אחי? 30 יום לפני החג, נו, מתחילים לעסוק כבר בהלכות החג, אבל א' זה 45 יום עד פסח. וגם אם נסביר שכבר בראש חודש ניסן הסיפור מתחיל, למה כל כך חשוב כבר 30 יום לפני ראש חודש ניסן להשמיע על השקלים? כמה זמן לוקח לבן אדם לארגן שיהיה לו כסף פרוט, שהוא יוכל לתרום את זה? לא כל כך ברור. אז יפה, אז טוב, אתה כבר דורש דרשה. אני פה הוא שאל מה שנקרא הדרך הפשט. על פי פשט יש לנו הרבה מצוות שלא ראינו 30 יום לפני צריך להתארגן, ועוד מצווה יחסית פשוטה. והוא מסביר הסבר כזה, ואלאה שהוא זמן תשובה, כמו אלול, סוף השנה. כי גם בניסן, ראש השנה, כמו שאמרנו, הוא באדר תשובה מאהבה. ובמילים הקצרות שלו, הוא פותח לנו איזשהו מבט מאוד מאוד מיוחד על התקופה הזאת או על שני אפשרויות. אז בואו נתחיל רגע מראש השנה הרגיל. אנחנו יודעים שבשביל להתחיל את ראש השנה הרגיל שלנו, באלף תשרי, אנחנו כבר 30 יום לפני, באלף אלול, כולנו מתחילים להתעורר, חלקנו מתחילים לעבוד קשה ולהגיד סליחות, חלק מוסיפים בסוף איזה תקיעת שופר, ומתחילים להתעורר, כל אחד והמשימות שלו, אבל אנחנו כבר מתחילים להתכונן באלף אלול לקראת ראש השנה. מה עיקר ההכנה שאנחנו עושים בחודש אלול? תשובה. למה תשובה? כי הכלל בחיים אומר, כשמגיעים לסיום קטע, זה נכון לכל קטע בחיים, הדבר הכי חשוב לעשות הוא לעצור ולהתבונן. מה עבר עליי? למה זה כל כך חשוב? כי הכלל אומר שאם אדם לא עוצר ושואל את עצמו, מה קרה איתי בקטע המסוים הזה, ומנסה קצת לעשות חשבון נפש, קצת להתבונן, מה הולך לקרות בהמשך? אם הוא לא יעשה את זה? אותו הדבר. בסדר? מאוד מאוד פשוט, כלל בחיים, אם עושים אותו הדבר באופן מאוד מאוד הזוי, עדיין יש אותה תוצאה. ומי שרוצה שינוי, זה סברה פשוטה, ועדיין כולנו נופלים בפח של הסיפור הזה. מי שרוצה שינוי, לא יעזור כלום, תעשה משהו אחר. יש סיכוי בעזרת השם שיהיה תוצאה טובה יותר. ולכן, כשמגיעים לסוף שנה, שזה זמן משמעותי, אדם עברה עליו שנה שלמה, יעצור, יעשה חשבון נפש, יעשה תשובה. מה למדתי מהשנה שעברה כדי להיות בעזרת השם יותר טוב בשנה הבאה? אומר השפת אמת, כמו שאלול הוא ההכנה לראש השנה של תשרי, אדר הוא ההכנה לראש השנה של ניסן. גם פה צריך חודש להתכונן. ואז השאלה נשאלת, אוקיי, מעולה, אבל שוב, מה החילוק? אז עונה תשובה מדהימה. באלול עיקר התשובה תהיה תשובה מהירה. למה תשובה מהירה? בסוגרם אני אגיד, בדור שלנו כבר כולם מדברים על תשובה מאהבה, בעיקר בגלל הרב קוק ועוד החסידות עוד לפני כל ההמתקה שעשו. אבל שרואים באמת בספרים, ברור שתשובה מאהבה אנחנו מאוד רוצים אותה, אבל אלול, כן, הבעל התנא כותב בליקוטי תורה, אלול הוא מה שנקרא קו שמאל. האווירה הרבה יותר רצינית, הרבה יותר מידת הדין, סליחות, אשמנו, בגדנו. ברור שעיקר תנועת התשובה היא תשובה מהירה. עכשיו זה גם מאוד מאוד מתאים לנו שזה הכנה לראש השנה אוניברסלי. כי מה שמתאים לכל אומות העולם, וגם לעם ישראל, ודאי יש מימד כזה, זה עיקר הקשר עם הקדוש ברוך הוא מבוסס על יראה. בסדר, תבדקו באומות העולם, כל הדתות, כן, האסלאם, ודאי אין שאלה בכלל, התנועה המרכזית של האסלאם זה, אסלאם בערבית זה קנייה, זה היראה כלפי האלוהות. ואם תקשו מה עם הנצרות, הנצרות זה לכאורה מדברת על אהבה ורחמים, הדרך היחידה שהנצרות הצליחה להפוך לדת שמדברת על איזשהו דיבור של אהבה, זה על זה שהם לקחו את הקדוש ברוך הוא, ומה הם עשו? הפכו אותו לאדם. עכשיו אפשר לאהוב. אבל ללא זה, אומות העולם, השפה שלהם, זה בעיקר שפה של אלוהים, מלשון, עירה, דחלה, בערמית, זה אחד השמות, לקדוש ברוך הוא, עירה, כמה הוא גדול, כמה אנחנו קטנים, וכמה אנחנו צריכים לבטל את אצלנו לגבי מציאותו, לגבי הרצון האלוקי. וזה באלול. מה קורה בחודש אדר? מכיוון שזה כבר ראש השנה הישראלי, זה כבר קומת חיים מיוחדת, שאותה עם ישראל בא לבנות ובעזרת השם גם להפיץ אותה בכל העולם, השפה היא דווקא של תשובה מאהבה. למה תשובה מאהבה? כי באמת החידוש של עם ישראל בעולם זה שזה נכון שהמצב הבסיסי והטבעי זה להיות יראים מהשם. איפה אנחנו, איפה הוא, יש מרחק עצום, גודל וממילא יראה גדולה, וטוב שכך. עם זאת, עם ישראל בא לחדש בעולם את המושג אהבת השם. כן, לעם ישראל נקרא עוד בתחילת דרכו בני בכורי ישראל. וכידוע ההבדל בין יראה לאהבה היא כמו ההבדל בין עבד לבן או לבת. ואז בעצם יוצא, ככה הוא מסביר, שבחודש אדר זה הזמן לעורר את התשובה מאהבה. באלול, מה היה החשבון נפש שלנו? האם אני עומד מול השם, מקבל עליי את רצונו, את עול מלכותו? האם אני מצליח לבטל את כל התנועות הפרטיות שבי, שהן בניגוד לרצון האלוקי, ואני מתבטל לרצון של השם יתברך? באדר זה חשבון נפש אחר. באדר אנחנו בעצם פחות מתעסקים עכשיו, בוא נאמר, בטעויות שלנו, אולי במקומות שאנחנו לא חיים על פי רצון השם. באדר עיקר התשובה היא דווקא תשובה מאהבה. מה ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה? תשובה מהירה בעיקר זה חוויה שעסוקה במרחק ובהתבטלות. תשובה מאהבה דווקא עסוקה בקרבה ובחיבור. זו תנועת חיים אחרת. זה כמו התנועה, אפשר לתמצת את זה במה שקורה לכולנו שאנחנו שומעים שופר, כן, איזה חרדה, איזה עירה, איזה התבטלות, לעומת מה שקורה בפורים. רוקדים, שמחים, משלוחי מנות, מגילת אסתר, כמה השם דואג עלינו, כמה השם אוהב אותנו, כמה הוא קשור עלינו. יש פה בעצם שתי תנועות נפש שונות. תשובה של אלול לקראת השנה האוניברסלית, ותשובה של אדר לקראת השנה הישראלית. ולכן תשובה מאהבה ולא תשובה מהירה. בסדר? עכשיו, עדיין לא ענינו, אז למה משלין על השקלים? אז הוא מסביר. אני בשורה השלישית בשפת אמת. לכך מרבים בשמחה. למה? שמתעורר רצון ונדיבות בכל איש מישראל. אני אקרא עד הסוף ואז נסביר שזה עניין השקלים. לעורר נדיבות ישראל. כי בוודאי אין רצון השם במחצית השקל. רק אלא בהתעוררות רצון פנימי שבין ישראל לאביהם שבשמיים. כי יש בכל איש ישראל נקודה פנימית בלתי להשם לבדו. ונסביר. כן, זה הנקודה הפנימית שהוא מדבר עליה בשפה שלו. שמה הוא בעצם אומר? הוא מסביר לנו למה באדר מרבין בשמחה. כל התנועה של אדר היא לקראת ראש השנה של ניסן, שהעניין שלו זה אהבה. עכשיו השאלה, איך מייצרים אהבה? איך מגיעים למדרגה כזאת? והתשובה, על ידי שמחה. אם אין שמחה, לא יכולה להיות אהבה. אני תמיד אומר את זה לרווקים ולרווקות, בסוגריים, לנשואים ונשואות. אם אתם רוצים שיהיה לכם אהבה, אם יש משהו שכדאי לעבוד עליו, זה להיות אדם שמח. למה זה? באופן פשוט. כאשר אדם נמצא במצב נפשי של כאב, של איסורים, של עצבות, מאוד פשוט לראות את זה, הנפש במצב של עצבות היא נפש סגורה. כן, אפילו אם תקשיבו לבניין של המילה עצוב, זה פעול. זה משהו סגור, נעול, משהו שהוא לא פתוח. כל המהות של האהבה זה היכולת של האדם לפתוח את השערים של הנפש שלו וליצור קשר וקרבה עם אדם אחר, עם השם יתברך. ובשביל זה, אם אני סגור, כן, כולנו מכירים את זה שאנחנו עצובים, מה אנחנו רוצים לעשות? כלום. שום דבר. תן לשבת פה, עזוב אותי בשקט, לא יודע, לתפוס איזה פינה, לבכות על מר גורלי. אדם שמח, מה רוצה לעשות? לתפוץ, לרקוד, לפגוש אנשים, לחייך, לשמוח. השמחה לגמרי היא מפתח, היא הולכת ביחד, זה גם כזה דו צדדי, זה לא אהבה מעוררת שמחה, השמחה מעוררת אהבה. חייבים כדי לעורר חיים של אהבה לעבוד מאוד מאוד על מידת השמחה. עכשיו, איך זה קשור לשקלים? מה שקורה בשקלים זה שוודאי שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הצדקה שלנו. מה השם יתברך לא היה יכול ליצור מצב כזה שלקראת חודש ניסן, מה? כן, היה שולח מלמעלה, מארגן או שולח איזה נגיד, לא יודע, היו פותרים את הבעיה. למה צריך שכל אחד, גם אנשים פשוטים שאין להם יותר מדי כסף, כולם נותנים את השקלים? אז הוא מסביר, הנקודה זה לא השקלים, הנקודה זה הרצון. זה שכל אחד ואחת מעם ישראל שמגיע ראש חודש אדר יתחילו לעורר את הרצון. את הרצון למה? להיות קשור להשם יתברך. כביכול לתת לו, להגיד לו, הנה אני נותן משלי לכבודך, לכבוד בית המקדש. ומה הנתינה הזאת עושה? הנתינה הזאת מעוררת את הקשר, מעוררת את האהבה. אנחנו יודעים כלל גם מאוד מאוד חזק בנפש של האדם, שכדי לעורר את האהבה צריך לעסוק בנתינה. כן? מי רואה את זה בצורה הכי חזקה? הורים. לכאורה, כידוע עקרונית, רמת ההשקעה של זמן, אנרגיה, כסף של הורים בילדים הייתה אמורה לגרום להורים מה להרגיש כלפי ילדים שלהם? סלידה עמוקה. כמה כסף? כמה אנרגיה? כמה זמן אתה לוקח לי? כמה היית יכול לעשות? אולי אתה או אתם הייתם יושבים לי על הראש? זה היגיון, מה שנקרא חסר לב. אבל מה אנחנו רואים באופן מדהים? ככל שההורים יותר משקיעים, נותנים, אכפת להם מהילדים שלהם, מה קורה? האהבה גדלה. עם הנתינה דווקא יותר מופיע חיבור וקשר ואהבה בין הנותן לבין המקבל. ואז הוא מסביר כך, כדי להגיע לניסן שהעניין שלו זה אהבה, בחודש אדר אנחנו מעוררים תשובה מאהבה, איך? על ידי השמחה. ומה שמעורר את כל התהליך הזה זה פשוט להיות בנתינה. נתינה זה בעצם לצאת מעצמי, להרגיש את מי שאני נותן לו, להתקרב אליו, להתחבר אליו, לשמוח בזה שיש לי חיבור עם הקדוש ברוך הוא. ומה כל הדבר הזה בעצם יוצר? הוא מכין אותנו לקראת חצי השנה השנייה, שהמוקד שלנו צריך להיות בעיקר עבודת אהבת השם, שזה אדר, ניסן, מעמד הר סיני, כל התקופה שאנחנו בעצם נכנסים אליה. בסדר? אני מדבר, אם יש שאלות או הערות, בשמחה רבה. טוב, אז עד כאן ראינו רצון.
תמוז ואב. כן.
מה?
תמוז ואב גם בחצי הזה.
נכון, אבל בחצי הזה תמוז ואב באמת זה לא היה מה שנקרא תוכנית השנתית. תמוז ואב זה בעצם חודשים שהתהפכו עלינו לרעה לצערנו. כל הסיפור שם הם היו של עשיו, יעקב רב ורב איתו על החודשים. ברור שעד לא עד סוף השנה הכל מושלם. אחרי זה גם בא אלול שמרפא את כל הסיפור. אבל עכשיו אנחנו נכנסים לאדר, ניסן, אייר, סיוון, חודשים שכל הדברים הטובים קוראים לעם ישראל. בסדר? אנחנו עושים עכשיו, מה?
אני לא רואה תמוז ואב יעבור.
נכון, נכון, ככה זה יפך, זה יחזור ליעקב, אין לנו שם מועדים. דווקא בתמוז ואב. מה?
לטו באב, לא
נכון? נכון, יפה. אז נגיע בהמשך עוד לטו באב, כי עדיין לא התחלתי בכלל להסביר איך כל זה קשור לטו בשבט. אבל מה כן ראינו, אני מסכם, ראינו בעצם את פסח, כממש ההופעה של האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. לכן בסיום ליל הסדר אנחנו אומרים שיר השירים, שם מופיעה גודל האהבה. חודש ניסן, בעצם שם האהבה מתחילה להופיע לפסח, וחודש אדר כהכנה לאהבה, ויש רצון, התעוררות של רצון, של נדיבות, של שמחה, כדי בעצם להגיע למדרגת האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה וקצת לגעת בצד השני, כהכנה באמת לחודש אדר, בהקשר של השמחה והעצבות. ותראו בבקשה במקור הבא, מרבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, תורה מאוד מאוד מפורסמת למי שמצוי בסוד העניינים, תורה קנ"ה, שמה הוא עוסק בסוגיית השמחה, לא הבאתי את כולה כי היא די ארוכה, אני ממליץ עליה אבל בחום רב. וכך הוא כותב, עצבות היא מידה רעה מאוד. ומה שהאדם אינו נוסע להצדיק, הוא מחמת עצבות וכבדות. ובואו נשתמש, כי הוא מוסיף לנו פה כמה ידיעות חשובות לגבי שמחה ועצבות. אומר רבי נחמן, קודם כל, דבר ידוע בכלל בברסלב, אבל זה לא רק בברסלב, זה בחסידות כולה, ולמען האמת, ביהדות כולה. עד כמה השמחה היא נושא מרכזי וקריטי בכל החיים שלנו ובכל עבודת השם שלנו. אומר רבי נחמן שעצבות היא מידה רעה מאוד, ולמה זה? כי היא גורמת לו לא לנסוע לצדיק. עכשיו פה אצל חלקנו יש את האלה שאומרים מה ברור, אני רוצה אותו נוסע לצדיק. יש את אלה שאומרים אופה מה, הוא עכשיו מתחיל לשדל אותנו כדרכם של רוב הברסלברים, שאחרי שתי דקות של שיחה הוא שואל אותך, היית באומן? אתה נוסע לאומן? ומתחיל להפעיל עליך טכניקות שלמות לגרום לך להיות שם. אבל אני דווקא רוצה להסביר שכשהוא מדבר פה על לנסוע לצדיק, זה א', כן, יש דבר כזה שנקרא ביהדות לנסוע לצדיק. מה זה אומר? עצם זה שלאדם יש דמות שיכול להתייעץ איתה, שיכול לקבל ממנה כוח, יכול לקבל ללמוד ממנה תורה, לקבל ממנה ברכה, ודאי שהדבר הזה הוא מבורך ביותר. ואנחנו נראה לי בפשטות ממש בעד. יותר מזה, אבל אני חושב, לנסוע לצדיק זה לא רק שאני נוסע לאדם מסוים. יש כאלה שיסבירו, בוא נגיד ודאי לפי הרב קוק, שהצדיק הגדול ביותר הוא כנסת ישראל, כידוע הפסקה מפורשת באורות, וממילא לנסוע לצדיק זה כמה אני, איזה פירוש קוקניקי לברסלב, זה מושלם מבחינתי, נראה לי הם יזרמו עם זה, אבל באמת, כן, הקשר לעם ישראל, יכול להיות שאכפת לי ורוצה להיות קשור לעם ישראל, מבחינתי זה לנסוע לצדיק, לנסוע לצדיק זה גם להתקרב להשם יתברך, שהוא ודאי נקרא צדיקו של עולם, לנסוע לצדיק אפשר גם להסביר, זה לנסוע לעצמי, לצדיק שמסתתר בתוכי, ולנסוע להצדיק מעבר להכל, זה מפתח לכל הטוב מהסיבה הפשוטה. המפתח לכל עבודת השם שלנו, זה היכולת שלנו לנסוע. לנסוע, כלומר, לא לעמוד במקום. אין דבר, וזה מה שמסביר פה על עצבות, אין דבר יותר גרוע ממה שהעצבות עושה לנו, שהיא משתקת את האדם, וגורמת לו לא לקום, לא לפעול, לא לעשות, בין אם זה בלימוד, בין אם זה בתפילה, בין אם זה בכל סוגיה בעבודת השם. הנקודה המרכזית היא לא להיות עצוב, כלומר כבד, עצלן, זה הכל הולך ביחד. כמו שאמרנו, העצבות משתקת את נפש האדם ואת התפתחות החיים שלו. ולכן אומר רבי נחמן, אין דבר יותר גרוע מעצבות. במקום אחר רבי נחמן מדבר, זה מפורסם, מדבר על כך שזה כל כך חמור שהוא אפילו מוכן לתת עצה לעתים שתעזור, והיא מילי דשטוטה. רק אל תהיה עצוב, אל תהיה משותק, אפשר גם קצת צחוקים, קצת שטויות, כדי לא ליפול למקום העצוב, הסגור, הכבד הזה. כן, אני קורא לזה חליפת המשוגעים של העצבות. זה המצב שאדם נמצא בה.
למה הוא מגדיר את זה מידה?
ודאי, כל כמו ששמחה זה מידה, אז עצבות זה הקצה השלילי בין השמחה לבין העצבות לבין העוללות. ודאי, מידה חמורה מאוד בנפש, אצל רבי נחמן זה הכי גרוע, עצבות. אני חושב שבכלל בחסידות הבעל שם טוב זה נקודה מאוד מאוד מרכזית. כן, בטח. כן, מעולה. מכיוון שיש לנו מצווה להיות שמחים, כן, שמחת בחגיך, יש ראיות די חזקות לכך שהשמחה זה מצווה אפילו קבועה. אני אגיד את זה ראיה חצנה רק כדי ליישב, ככה זה אני אגיד משהו חמור. זה מקור מהתורה, תחת אשר לעבדת את השם לוקחה בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל בטוב לבב ושמחה. אבל יש גם מהגמרה, כתוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ושנכנס אב, ממעטין בשמחה. כל השנה, בשמחה. אם חודש אומרים לי להרבות, וחודש אומרים לי להמית, מסקנה, כל הזמן, זה המצב הבייסיק של היהודי, אני שמח. עכשיו, מעצם זה שיש ציווי, ראיה מכאן שזה מה? בחירה חופשית. ומכאן, אין הסתכלות יותר שגויה ביחס לעבודת השמחה, מאשר לחשוב ששמחה או עצבות זה לא תלוי בי. בסדר? זה אולי הקשר הכי גדול, ההבנה כאילו, מה אני עושה? אני מבועס עכשיו. וואה, יש הרבה מה לעשות. וזה שאדם שמח הוא עצוב, זה נכון שזה גם מתחיל מנטיית נפש, או מצב חיים. עם זאת, עצם זה שזה מצווה, מכאן ראיה חזקה מאוד, שהעצבות והשמחה נמצאת בתחום הבחירה החופשית שלנו, וצריך לדבר בעריכות על איך עושים את עבודת השמחה, אז זה פחות לדבר. בסדר? אבל אני רק אומר, כן, זה לגמרי חלק מעבודת השם שלנו. אז שאדם עצוב, הוא לא מסע לצדיק, הוא ממשיך, מי שלא עד עכשיו הוא לא הפחיד אותו, לא יסע לצדיק, אז הוא ממשיך. וכן מה שאינו מתפלל כראוי, הוא מחמת עצבות ועצלות. אדם בא לבית כנסת, אדם עובד השם, אתה עומד מול השם התברך, הוא עייף, הוא עצוב, הוא לא יודע, הוא קורא עלונים, הוא מדבר במקום להתפלל ולתת מוסר לאף אחד, וזה בא מעצבות ועצלות המקום הזה. עכשיו פה הוא מתחיל להסביר לנו את עומק העצבות ועצלות, הוא אומר כך, היינו מחמת חסרון אמונה. כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה, והיה מאמין שהשם התברך עומד עליו, ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לכל תפילתו, בוודאי לא היה לו שום עצלות, עצבות ועצלות, וכבדות בתפילתו, אני בלכותי מוהר"ן בשורה הרביעית, ובוודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפילה, הוא בא מחמת חסרון אמונה, ועל כן נופל עליו עצלות ועצבות, ומבלבל את תפילתו. שמעתי, ראיתי זה גם בנפש החיים, ושמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי הרב ישוע שפירא, אז הוא אמר, מה המילה הכי חשובה בתפילה? מה אתם אומרים?
ברוך.
לא. מה המילה הכי חשובה בתפילה? מה? לא.
שמחה?
לא, אבל מדברים על שמחה, חשבו תומה מוצא.
אתה.
מה אתה? למה? כי אתה זה כעדו הגוף מה? שני. ומה זה אומר אתה? נוכח. אם היינו נכנסים לתפילה, ואומר רק מילה אחת, היינו מקפידים לחשוב עליה, אומרים את המילה אתה, ומה זה אומר? שאם אני אומר להשם אתה, מה זה אומר? הוא כאן, והוא יושב מולי, עומד, מה שלא יהיה, ומקשיב, הדבר הזה היה מעיף את התפילה שלנו למקומות שלנו מדמיינים. למה? כי הסיבה היחידה שאנחנו לא באים לתפילה, ואנחנו נמסים, מרוב זה שאנחנו זוכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו לא מספיק מאמינים וחווים את המפגש הזה. ואז ממילא אפשר להגיד, טוב, יאללה, אני צריך להתפלל, אני אגיד משהו, נזרוק המילים ונגמור עם המילה הזאת. אם באמת, תחשבו עליכם, מחר על הבוקר, בשעה, לא יודע, שף, שבע, כל אחד והשעות שלו, פגישה לצורך העניין עם ראש הממשלה. אני יודע, זה קצת משפטים של סמינריון באולפנה, אבל עדיין, זה אמיתי. אנחנו מזלזלים בזה, לא, זה שמעתי באולפנה, זה אמיתי. אם מחר בשעה בבוקר, למי שהיה פה פגישה עם ראש הממשלה, אולי יש למישהו, אני לא מכיר את הציבור, אבל אני מניח שהיינו חושבים הרבה מה להגיד לו. וזה דורש מאיתנו איזושהי התרגשות, בסדר? זה היה מכניס האדם, למה זה? כי אני עומד על אדם מאוד מאוד חזק, ואולי הוא אומר לי, אני מקשיב לך. אתה יכול לעשות משהו, שנות העולם. ומה אנחנו לא זוכרים? כל רגע ורגע אדם יכול לפנות בתפילה, ועל זה נאמר שהשם הוא שומע תפילת כל פה. קצר אומר כן, אבל לא לכולם, לא, כל פה של כולנו, ודאי בניו ובנותיו, מעם ישראל. עכשיו זה מה שהוא אומר פה, אם היה לנו, אם היינו באים לתפילה עם אמונה, שאנחנו עומדים מול השם ומדברים, והוא מקשיב, התפילה שלנו פועלת, התפילה שלנו הייתה מלאת אש והתלהבות וקדושה, כי באמת היינו חווים את אותו דיבור ומאמינים בזה, וכך גם התפילה הייתה פועלת. אז הנה הבנו בעצם את השורש להכל. אדם עצוב אין לו כוח להתפלל. אדם עצוב אין לו כוח להתפלל מהסיבה הפשוטה. אין לו מספיק אמונה. המפתח לכל התנועה שאנחנו מדברים עליה כרגע זה שיהיה אמונה. כי אם יש לי את האמונה הזאת, יש השם איתי, אימי, אצלי, קשור אליי, מחזק אותי, ממילא מה קורה איתי? אני לא עצוב, אני לא חסר כוח, אלא מה אני עושה? אני קם ואני פועל ואני מתעורר לתורה, לתפילה, למידות, למצוות, ממילא אני בעשייה, אני בנתינה, אני ברצון, מגיעה שמחה ויכולה להגיע אהבה. זה המפתח לכל. ככל שאדם יותר יתחזק ויבנה ויעמיק את עולם האמונה שלו, זה מה שבעצם ייצור את כל העלייה בעבודת השם. שתראו, מוסיף לנו פה את איזה מושג מאוד חשוב, שזה יהיה הפתח שלנו להבין את ט"ו בשבט. אז הוא אומר כך, אני בשורה ה-2-4-6. כי עיקר העצבות והעצלות הוא מחמת חסרון אמונה. זה ניתוח מדהים, אני לא בטוח שהיינו חושבים על זה, שמה שגורם לי להיות עצוב זה חוסר אמונה. כמו למשל, אני נותן דוגמה. כשמניחים חיטה בארץ טובה, אזי הוא גדל וצומח יפה, ואינו מזיק לו שום רוח, ולא זיקים ורעמים, וזה מחמת שיש כוח הצומח וכוח הגודל. על כן אינו מזיק לו שום דבר. כלומר, כשנותנים עכשיו חיטה, אני לא יודע בדיוק מה האזורים הנכונים לזרוע חיטה, ארץ ישראל בכלל, מקום מדהים לזריעת חיטה, כידוע רוב החיטה שאנחנו אוכלים הולכת לחול. לא זוכים אפילו לאכול את הרוב, בגלל האיכות שלה. ובעצם אם זורים את זה באדמה הנכונה, מה קורה? החיטה צומחת, לא גשם, לא זיקים, לא רעמים, לא עוצרים את האיכות של הצמיחה. למה זה? כי באדמה יש כוח עצום של כוח, הוא קורא לזה הכוח הגודל וכוח הצומח. אבל אם כשנותנים החיטה בארץ שאינה טובה לזריעה, מקום שלא מתאים, אזי הוא נרכב בארץ. מחמת שאין לו כוח הצומח וכוח הגודל. עכשיו תראו מה הוא מסביר על אמונה. ואמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. כמו שכתוב, ויהי אומנת הדסה, לשון גידול. וכמו שמור רבותינו זל, אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחי העולמים וזורע. הוסיף לנו פה רבי נחמן הגדרה מאוד מאוד חשובה לכל התהליך שלנו. התחלנו בעצם מאהבה, דיברנו בדרך, אנחנו רוצים את השמחה ואת הרצון ואת הנתינה, הוספנו את המושג אמונה, ומסמורנו רבי נחמן, למה אמונה היא המפתח לכל? כי באמונה יש את כוח הגודל וכוח הצומח. כשאדם נמצא באמונה, אחרי זה קצת יותר נברר מה זה אומר להיות במדרגה הזאת של האמונה, על מה בדיוק מדובר, אבל כשהוא בא מתוך אמונה, יש לו רצון. יש לו אנרגיה, ממילא הוא פועל, ממילא הוא שמח, ממילא הוא אוהב. זה התהליך. ככל שיהיה אמונה, יהיה כוח צמיחה, שוב, יהיה עשייה, יהיה נתינה, יהיה שמחה, יהיה אהבה. זה המפתח. ושוב, תראו, הסימן לזה, חפשו אנשים, או אל תחפשו, עדיף שלא נמצא, אבל כשרואים אדם שנמצא במצב של עצבות, הוא בחוסר תנועה, הוא בחוסר רצון, הוא בחוסר עשייה, הוא לא באהבה. זה הכל ביחד. לעומת זאת, אנשים שמחים, רואים את זה. הם נעים, הם עושים, הם פועלים, הם מתפתחים, והם גם רואים בעזרת השם תוצאות מדהימות בחיים שלהם, מעצם זה שהם כל הזמן בצמיחה וגדילה. עכשיו, איך זה קשור לזמן שלנו? אני אעצור רגע ואני אחבר את זה אלינו. כן.
אבל אנחנו רואים שגם עוד פעם דווקא אנשים בחוסר שלהם, במקום הנמוך,
נכון, זה ודאי נכון שיש משהו בכאב ומשהו בחיסרון שהוא שורש התנועה. כי כשחסר לי, אז אני באמת, זה מעורר בי רצון גדול. אבל מצד שני חשוב לומר שבשביל שיהיה לי חיסרון שדוחף אותי, חייב להיות שברגע הזה של החיסרון יש בידיים אמונה שאני יכול להתמלא. אם לא תהיה לי אמונה שאני יכול לעשות את התנועה של התיקון, אז מה שקורה לאנשים? הם מתיישים. אז חייבים גם בתוך הכאב שיהיה כוח אמונה שדוחף את האדם לתיקון שלו. עכשיו, איך כל זה קשור לט"ו בשבט? אז זה כתוב בבני שכר, דבר נפלא ביותר, הוא מסביר דבר כזה.
מה?
יפה. עכשיו בואו תראו איך זה מסתדר גם עם הטיימינג של כל הסיפור שלנו. כי הרי מה אמרנו? שיש לנו שני ראשי שנה, בואו רגע נלך לראש שנה של תשרי, ובשביל להיכנס לראש השנה של היראה, מה אני צריך? אני צריך בעצם 30 יום לפני את אלול. השאלה היא מתי מתחיל התהליך. אז כתוב בכמה מקומות בחסידות, מובא ספציפית בבני יששכר, ככה אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר שכתוב בגמרא ש-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. מה הוא לומד מכאן? כל תהליך בעולם הזה, כדי להגיע להבשלה שלו, צריך כמה זמן את המספר? 40. בין אם זה 40 יום לפני יצירת הוולד, בין אם זה 40 שנה במדבר, בין אם זה 40 שבועות ברחם של התינוק, 40 זה תמיד מספר שהוא הכנה ללידה. ואז הוא אומר כך, דבר נפלא. מתי בעצם מתחילה השנה? מתי העולם פורץ? כידוע לא באלף תשרי, אלא בכף ה' באלול. בסדר? תחזיקו קצת ראש, אני אעשה פה איזה חשבון, לא מסובך, אבל בכל זאת מוצש, כן? אז בעצם זה בכף באלול, זה בעצם בריאת העולם כידוע. לכו 40 יום מכף ה' באלול אחורה, לאן תגיעו? ט"ו באב. ולכן נוהגים לומר, ט"ו באב, שמה זה ההתעוררות לשנה החדשה. עכשיו בואו נעשה הקבלה. לכו לראש השנה של ניסן, בעצם מתי העולם נברא? כף ה' באדר. לכו 40 יום מכף ה' באדר, אחורה, לאן הגעתם? ט"ו בשבט. ואז הוא אומר דבר כזה, ט"ו בשבט זה תחילת השנה הישראלית. לכן זה הזמן לעסוק במה? בצמיחה. כי בעצם ללא התנועה הזאת בנפש, שאדם אומר לעצמו, אני באתי לעולם הזה לא כדי לעמוד, לא כדי חס ושלום להתבטל, אלא באתי לעולם הזה כדי לצמוח. כן, דבר ידוע, המהר"ל מסביר בתפארת ישראל בהתחלה, הוא שואל שאלה, למה קוראים לאדם אדם? כולם רגילים לומר משון אדמה. בדרך כלל מסבירים, אדמה זה בא להגיד על החומריות של האדם, שהוא בא מן האדמה, אחרי זה דורשים שאדמה לעליון זה הנשמה, אבל המהר"ל אומר משהו אחר. המהר"ל אומר שהתכונה של האדמה זה ששמים בתוכה גרעין, ומה האדמה עושה בעזרת מים ואור? היא מצמיחה את הגרעין. וממילא לומד המהר"ל, מהותו של האדם בעולם הזה זה לצמוח. בתוכנו נזרע גרעין, אור זרוע לצדיק, זו הנשמה שלנו, ועיקר רצון השם מאיתנו, זה שכל אחד ואחת מאיתנו יקום בבוקר ואומר לעצמו, איך אני ממשיך לגדול ולצמוח, כמובן, לקדש שם שמיים ולהביא לתיקון כל העולם הזה. וזו הסיבה מדוע, אחת הסיבות המרכזיות, מדוע אנשים מרגישים עצבות ודיכאון, זה כי כשהם מרגישים שבחיים שלהם מה הם? אין צמיחה. כשאדם מרגיש שהוא תקוע במקום, שהוא לא מתקדם, וכל מי שאומר, אבל זו המציאות, נא לדעת, עיקר הצמיחה היא פנימית. המדד הוא לא מה קרה איתי בהכרח חיצונית השנה, זה חשוב, אבל זה לא המדד העיקרי. המדד העיקרי, האם נשמתי גדלה וצומחת מן הכוח אל הפועל? האם אני מאמן, האם אני חי, מגלה את אותה נשמה, כל יום עובר את אותו תהליך כדי להפוך את עצמי, ט"ו בשבט, כן? כי האדם עץ השדה. להפוך להיות עץ נושא פירות. זו עיקר עבודת השם שלנו. ולכן שמתחילה השנה הישראלית, בזמן שהעולם כבר נכנס לתהליך השחיקה שלו, באמצע, מה אנחנו מתחילים להתעורר כבר 40 יום לפני? אנחנו מתחילים לדבר על מה? על לצמוח. זמן לחשבון נפש, ראש השנה לאילן, זמן לחשבון נפש, מה לעשות? האם אני, מאז תחילת השנה, זוכרים את חודש אלול? אני בשלב הזה, אני תמיד נזכר בחודש אלול בשנה, ואז אני אומר לעצמי, כן, זה קורה כל פעם, צריך לעשות את התשובה דחוף, כמה תכננתי, איזה חלמות, איזה שאיפות, אולי חלק מהם, בעזרת השם, קצת התגשמו, אבל קצת שכחתי כבר, קצת שכחתי, כמה רציתי. מה עושים כשמגיע ט"ו בשבט? מעוררים חדש את הכל. בסדר, עבר כבר זמן משמעותי מהשנה, לא משנה. אנחנו, שוב, סטארט-אפ ישראלי, כשכולם מגיעים לנקודת השחיקה באמצע, מה אנחנו עושים דווקא? מתחילים מההתחלה. זה ט"ו בשבט, לעסוק בצמיחה, כדי להגיע לפתוח את כל השנה הזאת. עכשיו, רוצה להוסיף עוד משהו, והוא, מה זה בעצם נקודת האמונה? כי ברור שפשט המושג האמונה, זה שאני צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, שאכפת לו ממני, ושהוא יעזור לי. ולכן אני אומר לעצמי, לא משנה מה היה מתשרי עד ט"ו בשבט, אני עכשיו מה שנקרא מתחיל מההתחלה. מתעורר, עושה תשובה מאהבה ושואל את השאלה, איך אני יוצר קשר של חיבור ואהבה ודבקות עם הקדוש ברוך הוא? לא רק להתבסס על העירה, לבד שיהיה לנו עירה, אבל עוד יותר לעלות קומה ולעורר את האהבה. אבל מה זה אומר האמונה הזאת? אני רוצה פה להוסיף שחוץ מאמונה בקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לי, יש אמונה לא פחות חשובה, וזה האמונה בעצמנו. תראו את הפסקה הבאה, פסקה, מניח מכירים, מאוד מפורסמת, אני חושב שפסקה מהפכנית שכותב לנו הרב קוק, כותב כך. האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו, ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים, ושהם מוליכים בדרך ישרה. אומרנו פה בעצם הרב קוק, שזה ידוע שצריך להאמין בהשם, אבל לא פחות חשוב מכך, כך כותב גם רב צדוק הכהן מלובלין, כשם שאדם צריך להאמין בהשם, אחר כך הוא צריך להאמין בעצמו. זה נשמע לנו מאוד מודרני כזה, להאמין בעצמנו וכו'. מסתבר שחכמי ישראל דיברו על הדבר הזה. עכשיו, למה זה? כי אחת הטעויות, וזה אני חושב גם מה שמפריע לעתים לאנשים לצמוח, זה שזה הרבה פעמים גישה כזאת, מאוד דתית כזאת, הכל זה השם. אני כלום. הכל זה השם. ואז יש מין מחשבה כזאת, שאדם מאוד מאוד מוריד את עצמו מתוך האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. והדבר הזה גורם שאנשים כל הזמן מה שנקרא מחכים שהשם יגאל אותנו, שהוא יעזור לנו. וברור שהכל תלוי בסייעתא דשמיא. אבל מה אנחנו שוכחים? שכמו שאנחנו מחכים לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו, הוא מחכה לנו שנגאל את עצמנו, ואני אגיד יותר מזה, שנגאל אותו, כביכול. כן, מה שנקרא, בכל צרתם לא צר. גלתה שכינה עם ישראל. ומה זה אומר? בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש גלות השכינה מעצם זה שנשמתנו לא מתגלה. ואדם בעיקר חושב שעיקר האמונה שלו זה אנה השם תעזור לי. ומה אנחנו שוכחים? שהשם מצפה מאיתנו שנאמין בנקודה האלוקית שיש בתוך כל אחד ואחת מתוכנו.
תעזור לי להאמין בעצמי.
מה?
תעזור לי להאמין בעצמי.
או, מעולה, תפילה, לעזור לי להאמין בעצמי. ודרך אגב, אחד מכללות הגלות זה ולא תאמין עוד בחייך. כלומר, שהיינו בגלות, זה כאילו חוסר אמונה בעצמי. אני לא ראוי, אני לא שווה. ולמה זה כל כך חשוב לענייננו? כי אם אין לי את האמונה הזאת בעצמי, ואני רק בונה על זה שהשם יעזור לי, יהיה לי קשה מאוד לצמוח. אם אני רואה את עצמי כאיזה גרעין חסר משמעות, חסר כוחות, אם אני לא יודע לראות את כל הגודל הזה שהשם בחסדו שם בקרבי, אני לא יוכל לצמוח. ולכן האמונה, אני חושב שגם מה שרבי נחמן מדבר, ובמקום אחר יש תורה שלמה שרבי נחמן מדבר על הנקודה הזאת של להאמין בעצמנו, היא לא רק להאמין בהשם, אלא היא מתוך כך, כמו שכותב פה הרב קוק, לדעת להאמין בעצמנו. עכשיו, מה זה אומר? רגע להסביר. מה זה אומר להאמין בעצמנו? כי גם זה יכול להיות מאוד שטחי כזה, כן? תמיד לא נזכר בכל מיני כאלה, סרטים כאלה, שרואים איזה ילד כזה חלש, מסכן, לא, זה מאוד אמריקאי כזה, ועומד עם כזה מחבט בייסבול, ויש כזה מולו איזה כזה פיצ'ר כזה, ואז הוא זורק עליו את הכדור, ורואים איזה שני הורים מאחורה צועקים לו, "Come on, son, you can do it, hit the ball." ויש שתי אופציות בסרטים האמריקאים. או שהוא ייתן איזה מכה מדהימה, יעשה כזה הום רן, וכולם יגידו לו, וכאילו זה סרט עם סוף טוב, או שיחטוף את הכדור בראש ויתעלף. זה שתי האופציות, לפחות בסרטים שאני, רחמנא ליצלן, ראיתי. ולמה אני אומר את זה? כי זה נראה כזה שטחי. תאמיני בעצמך, יהיה בסדר, את יכולה, you can do it. זה הסיפור? ואני שואל שאלה כזאת, אולי you can do it? מי אמר? כל דבר אני יכול לעשות? ונראה לי לדייק שלהאמין בעצמנו, זה לא שאני יכול הכל, אלא להאמין בעצמיות שלנו, בכוח האלוקי שהשם שם בקרבי, וממילא זה אומר עליי שאני טוב אינסופי, שיש בי נשמה אלוקית, ועכשיו מה העבודה שלי? למצוא מה השביל, מה הדרך שאני צריך לפלס כדי לגלות את אותו כוח אלוקי שהשם זרה בקרבי. זה לא אומר שאני יכול לעשות הכל. כן, אני יודע, הגעתי זה למסקנה מזמן, שאני לא אהיה טייס. בסדר, עבר הרבה שנים, אז הגעתי למסקנה הזאת, אבל אצל גברים, בטח מכירים, יש דרך מאוד פשוטה לדעת שלא תהיה טייס. מה הדרך? לבוא למבדקים. אני טנקיסט, אתה צודק. לבוא למבדקים של טייס, ואז לקבל את המכשיר הזה, מישהו עשה את זה פה, את הרכבה של המכונה, ואז לקלוט שאתה דיסלקט לגמרי. זה לא ילך, פחות אצלי. יש פה מן הסתם כאלה שעברו את זה, שם הבנתי, עזור אותך, טייס, אתה לא תהיה. שחרר את זה, החלום שלא אקטואלי. כן.
בכל אופן, השאלה, האם יכול להיות שניסן בא לפני תשרה? כי פה מושתת איזושהי תשתית שברור שקודם כל יש תשרה ואחרי זה יש ניסן. כי תשרי בונה את הבסיס האוניברסלי,
כן.
ואחר כך יש ניסן. אבל כן. לכאורה, על פי רבי יהושע, נראה שניסן קודם לתשרי.
כן.
אז, יכול להיות.
אז פה אני שוב, אני אתרס את הפירוץ שמובע בארי הקדוש, שניסן עלה ראשון במחשבה ותשרי במעשה. כלומר, התוכנית האלוקית, הנשמתית, היא באמת, עם ישראל זה התכלית, והאהבה זו המטרה. אבל עכשיו שבאים לברוא את זה בפועל, תשרי יהיה ראש השנה, ורק אחר כך, כשיגיע הזמן הזה, ניסן יופיע ויהיה פסח מיוחד לעם ישראל. אבל זה ברור שבפועל אי אפשר יהיה ליצור את המדרגה של עם ישראל, לולא כל התהליך האוניברסלי שמתרחש בעולם. בסדר? מה? לא, לא, זה בדיוק דברי אלוקים חיים. אחד אומר על הבפועל, ככה אומר הארי, והשני אומר על המחשבה. אז היה תוכנית נשמתית, ובפועל דווקא תשרי, זה שהתחיל. עכשיו נוסיף עוד קצת ברשותכם, וזה נסיים, אני בשורה השלישית. יש פה, אני חושב, הערה מאוד מאוד קריטית של הרב קוק, שמלמד אותנו לראות מה זה תורה, ומה תכלית התורה בחיינו, והוא כותב כך, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה, על ידי התורה, יראה את המקום ששם הטעות עלולה, עלולה כלומר, עלולה לקרות, שלפעמים תטע נפש בתור לא דרך, אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. אני רוצה לומר כך, כשמדברים המון על להאמין בעצמנו, עלולה להיות סכנה שאני חושב שבדור שלנו היא קורית. מה הסכנה שעלולה להתרחש? אם אני כל כך מאמין בעצמי, והשם נמצא מתגלה בקרבי, ממילא, אני מרגיש שזה הדבר הנכון שאני צריך לעשות. ומה עם התורה? מה אני עושה? זה מה שאני מרגיש. אני מאמין בעצמי, וגם התורה תגיד לי שהדבר הזה הוא לא נכון והוא לא לגיטימי, אני הולך עם הרגשה הטבעית שלי ללכת עם עצמי. ואנחנו לצערנו רואים הרבה אמירות כאלה בדור שלנו, תלך עם הלב שלך, תתחבר למה שאתה מרגיש, מה עם התורה? תורה זה נחמד, אבל ודאי שקודם כל צריך הקשבה פנימית וכל מיני דיבורים כאלה. אומר לנו קודם כל, הרב קוק אמירה מאוד מאוד חשובה, עם כל האמונה העצמית הזאת, מה אני צריך? שכל הזמן תלווה אותי התורה, שהיא תהיה נר לרגלי. עכשיו למה אני צריך את התורה? מהסיבה הפשוטה. אני עלול שהאמונה העצמית שלי גם להגיע לבלבולים. מה התורה עושה? היא מכוונת אותי. היא אומרת לי, אתה מרגיש שזה כן? לא, זה לא. אתה מרגיש שזה הייעוד שלך? אם זה דבר שסתר את התורה, אז לא, זה לא הכיוון שלך, זה לא הדרך. אני חייב את התורה כשומרת. אבל אני רוצה לומר שפה אני לומד מכאן דבר, אני יודע, עתיד דרמטי, שלא תמיד שקוראים את הפסקה הזאת, אומרים את המסקנה הזאת. כי מה שיוצא מכאן זה דבר כזה. לפי מה שאומר כאן הרב קוק, זה שהתכלית של האדם בעולמו, בניגוד לתשובה הקלאסית של הדתי הממוצע, איננה לשמור תורה ומצוות. אלא התכלית של האדם בעולמו היא לגלות את נשמתו. מה האמצעי? תורה ומצוות. זה לא התשובה הקלאסית. כלומר, אנחנו רגילים לומר, אני זה לא הנושא, מה הכי חשוב? תלמדי תורה, תקמי מצוות, תעשה את מה שאתה צריך, ויצאת עשר, נפגש למעלה, תקבל פרס. זה לא הסיפור. ואני רוצה לדייק במה שהוא כותב פה ולוכיח את זה, הוא כותב שהתורה צריכה להיות נר לרגלו. עכשיו, כולנו שם נר לרגלו, מה זה מקפיץ לנו מיד? תהילים. נכון? נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. שאלה פשוטה, ראיתם פעם רגל שצריכה נר? מי צריך נר? עיניים. אז למה כתוב נר לרגלי דבריך? מה היה פירוש הפשוט? רגלי, כלומר זה דרכי. יותר בעומק אולי אפשר להסביר שבאמת העיניים שלי לא צריכות נר, כי המוח שלי והנשמה שלי יודעים לחלוטין מה האמת שלי. האדם לא צריך, זה קשה להגיד את זה, אבל זה דברים שכתובים בפירוש. התורה כבר בפנים, הכל בתוכנו. מה הבעיה? קצת התבלבלנו בדרך, יש מה שנקרא ברבור, ואז מה קורה? הרגליים לוקחות שמאלה, לוקחות ימין, ההרגלים, גשמיות וכו', ולכן התורה למי היא פונה? היא פונה ליישר את הרגליים שלנו, היא פונה ליישר את הגשמיות שלנו שהלכה לאיבוד, אבל הנשמה, הנשמה שם. לכן הוא גם מסיים ואומר בשורה הזאת, המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האדם הדתי לא יכול להיות כל הזמן בלחץ, התורה אומרת לי לא, התורה אומרת לי כן, ברור שאנחנו רוצים לשמור הלכה לחלוטין, אבל העמדה הזאת של אני זה כלום, וכל העניין זה רק שאני אקיים את התורה ואז השם יהיה מבסוט, זה חוסר הבנה מה היהדות. כי באמת מטרתנו היא שנהיה אנשים כאלה חיים, כאלה עצמתיים, שנחיה את נשמתנו, איך? בעזרת התורה. זה המפתח. מה? כן, יפה, ולא רק תקשיבי והכל, שוב, וזה לא מוריד כהוא זה מהגודל והדבקות שצריכה להיות לנו בתורה. דרך אגב, גם מקשים את זה על הרמח"ל. הרמח"ל, הוא לא נתן שום שער במסילת ישרים לתורה כסוגיה. הוא מדבר על זה פה, הוא מדבר על זה שם, הוא לא פותח את זה. ומי שמעמיק ברמח"ל מגלה שהוא כל הזמן מדבר על התורה כמה שבעצם עוזר לי לעלות במסילת ישרים ולהגיע לאותן מדרגות שהאדם מיועד אליהן. הוא לא רואה את המטרה כאם אני אקיים מצוות, בהכרח עשיתי את שלי. זה לא הסיפור. אם אני אעזר בתורה והיא תהיה הכלי לחיים שלי, אז אני אזכה לגלות את נשמתי. ואני ממשיך ברשותכם. האיש הישראלי, ודאי שגם האישה הישראלית, מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה, ואות מן התורה היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור, כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגר חול אחד, גם כן אין מידה וקצב, ולא יכינו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה, ומשולבים בדעה וגבורה נורא שבקרבו. הרב קוק קובע פה חיוב, בסדר? הוא לא כותב באיזה שפה, כדאי, זה חשוב, זה מועיל. אדם חייב להאמין, שמה? שיש בתוכו נשמה אלוקית. כמה הוא גדול וכמה הוא טוב. והוא נותן דוגמה, שאם גרגיר חול, בתקופתו כבר יודעים את המידע הזה, היום אנחנו יודעים את זה הרבה יותר, שאם בתוך גרגיר חול כמה אנרגיה יש, כמה אטומים, כמה כוחות חיים, יש בגרגיר חול שזה דבר פיזי כזה קטן, מה זה אומר על הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו? והסיבה המרכזית, זה מה שאני מזהה בעצמי באחרים, הסיבה המרכזית שאנשים לא צומחים, כי הם לא באמת מאמינים בגודל הזה ששרוי בקרבם. הם כבר נסגרו את עצמם באיזשהו יכולות מאוד ספציפיות, וכתוצאה מכך הם לא מעיזים, הם לא מנסים לשבור את החומות שיש לנו בראש או בדמיון, ובאמת לנסות להמשיך להתעלות ולעלות במדרגות בעבודת השם ובמפגש עם כל עם ישראל כולו, לא מספיק מלא אמונה בעצמנו. ולכן הוא אומר לנו, תדעו כמה גודל יש בקרבכם. כן.
הרב דיבר על העניין של אמונה בעצמי וביטחון בעצמי, ועכשיו גם ביטחון בעצמי, ובדיוק המאבק בניצחון להשתדלות נראה לי.
בסדר? אני מסכים. טוב, זה עוד סוגיה, כידוע הסוגיה הכי קשה, בעיניי, סוגיית הביטחון וההשתדלות. ושוב אני מחבר, בשביל להאמין בעצמי, אני מאמין בהשם. עכשיו מערכת היחסים הזאת של כמה זה מונח על כתפיי, וכמה אני צריך מה שנקרא לשחרר ולתת לו להוביל אותי, שוב, זו השאלה הכי קשה שיש. אני עדיין לא מצאתי תשובה שניחה דעתי. רק שמעתי שהרב יצחק גינסבורג הלך לרבי מלובביץ' והוא שאל את השאלה הזאת, איך אני יודע מתי להשתדל ומתי לפתוח? והרבי אחד שעונה תשובות אמר לו, זה שאלה. כאילו, תשובה על זה, זה לא, עכשיו נראה לי למה אין תשובה. כי זה באמת כל מקרה לגופו. מי האדם, מה הסיטואציה, כמה השתדלתי, כמה אני בוטח, שאלה מסובכת מאוד. אבל אני במקום יותר פשוט, רק רוצה לומר, שככל שאני יותר יאמין ואבטח בהשם יתברך, התוצאה של זה צריכה להיות אמונה וביטחון בעצמי. וכשיהיה לי את זה, אז מה יקרה, וזה התהליך שלנו, אני אוכל לצמוח, טוב בשבט, אני אוכל להגיע לאלף אדר ולהעיז, לתת שקלים, השם רוצה שאני אתן לו משהו, הנתינה הזאת תעורר בי את השמחה, והשמחה בעזרת הוביל לאהבה של ניסן ופסח. ורק נסיים, לקראת השבוע שבא, על כל עם ישראל, הוא אומר כך, שורה אחת לפני האחרונה, וקל וחומר העם, צריך בכללו להאמין, באמונה, בעירה, ונלבת מאוד בחייו, בנטיותיו, וללכת בהם בבטחה, אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. כשעם ישראל, כן, אנחנו בשבועות לא פשוטים לעם ישראל, המון ויכוחים, המון דברים קורים, בעזרת השם יקרו דברים טובים, אבל הרבה פעמים מסתכלים על עם ישראל ואומרים, דע איך נצא מזה, איזה בלגן, איזה מריבות, איזה קשיים, מבית ומחוץ, זה הזמן, כמו שאנחנו צריכים, לחזור ולהאמין, מתוך האמונה בהשם, להאמין בעצמנו ולצמוח, ככה לתת אמונה כזאת לכלל ישראל. לזכור שהשכינה שורה בעם ישראל, ועם כל הבלגן והקשיים יש כוח אלוקי אדיר שפועם באומה הזאת ומוביל אותה בעזרת השם אל גאולתה. ככל שכל אחד ואחד מאיתנו בעזרת השם נתחזק להאמין בעם ישראל, להאמין בעצמנו, לדעת שנתעורר לצמוח, לגדול, לעבוד, לתת, לרצות, לצמוח, לאהוב, וזה בעזרת השם, כן, לצמוח בשמחה ובאהבה, נזכה לגאולה שלמה, שיש שבוע טוב.